והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אומר אור החיים, ארבע מצוות יש כאן בתחילת הפרשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. הידיעה שהשם אלוקיך נותן לך את הארץ הזאת, זו היא מצווה ראשונה. וירשתה, זו מצווה שנייה, שגם שאם אתה גר בחלק מהארץ הזאת, אתה צריך לרשת את כל הארץ. להוריש את הארץ מיושביה. וגם שיש לו דבר מספיק בארץ, אף על פי כן יגרש אויבי השם מארצו, והוא אומרו וירשתה. המצווה השלישית, וישבת בה. זאת מצווה לשבת בארץ ישראל, לא רק להוריש את הגויים, שזו מצווה בפני עצמה, להוריש את הגויים מארץ ישראל, יש גם מצווה לשבת בארץ ישראל. וחכמים מפליגו במצווה הזאת הרבה, במצוות ישיבת ארץ ישראל, כמה מעלות גדולות יש בה. המצווה הרביעית, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מצוות ביקורים. מצוות ביקורים מצווה מיוחדת במינה. בכל שנה, כשהפירות מבקרים, פירות האילן, שבעת המינים, לוקח האדם את הביקורים ומביא אותם לירושלים ואומר וידוי תודה מיוחדת במינה. את התודה הוא מתחיל מראשית האומה, ארמי עובד אבי. גם צריך לזכור איך להודות לריבונו של עולם. לבוא, להגיד לו, תודה שהפירות גדלו ונתת לי פירות ארץ ישראל בשנה זו. אלא בכל שנה צריך אדם לבוא לירושלים, לבוא אל הכהן, לבוא אל השם כביכול, ולהודות לו על הטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עושה. ואיך להודות? להתחיל מארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם מתי מעט, וכו' וכו'. וכל הפרסוק הזה הרי נדרש באריכות גדולה בהגדה של פסח. כי יש בה תוכן עמוק מאוד במצוות הביקורים. לקחת את הדבר הראשוני שגדל ויש בו קדושה. למה יש בדבר הראשוני קדושה מיוחדת במינה? קדושה של בבחור, קדושת ביקורים, קדושת בחורות, בחור האדם ובחור בהמה, מפני שהראשון הוא הכי קרוב אל המקור. לפני הראשון לא היה אלא המקור העליון האלוקי, שהוא יוצר את ההשפעה ואת השפע שיש במציאות, וכל דבר שהוא התחלה הוא הקרוב ביותר אל המקור העליון. את הביקורים הללו צריך האדם להביא אל המקום שהוא המקור של כל המקומות, אל בית המקדש שהוא ראשון. ואל ריבונו של עולם שהוא המקור של הכל. ובזה אדם מכיר, מבטא את ההכרה שלו שריבונו של עולם הוא יוצר כל, הוא בורא כל, הכל בא ממנו. צריך להודות לריבונו של עולם על ראשית הביקורים, וצריך אחר כך לעשות וידוי מעשרות אחרי שאדם מביא את כל המצוות התלויות בארץ ישראל, כל המצוות התלויות בפירות. בסוף השנה השלישית, בפסח של שנה שלישית, ובסוף ואחרי השנה השישית בפסח של שנה שביעית, מתוודה אדם על כל המצוות שהוא קיים בפירות שגדלו בארץ ישראל. יש כאן איזה שלימות. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, יש הגדתי היום לשם אלוקיך. אומרים חכמים שזה צריך להיות בלשון הקודש, כלומר הכל צריך להיות במדרגה עליונה של קדושה. על וענית ואמרת, על וידוי מעשרות יש מחלוקת אם זה צריך להיות בלשון הקודש או לאו דווקא בלשון הקודש. מכאן אנחנו ממשיכים בפרשה. הפרשה אומרת, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. היום הזה את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור את כל מצוותיו. היום, שלוש פעמים, היום הזה השם אלוקיך, את השם אמרת היום והשם אמירך היום. רש"י אומר, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, כאילו בו ביום נצוות עליהם. כלומר, היום שנאמר פה זה בעצם על היום הזה גם כן. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את כל החוקים, את החוקים האלה. היום שקראנו את הפרשה הזאת, בכל יום ויום אדם צריך לראות כאילו כעת הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. הציווי, האמירה הזאת של רש"י היא לא שאדם צריך לחוש דברים שבעצם קשה להרגיש, לחוש אותם, מפני ש אדם כבר אתמול אמר את זה ושלשום, ודבר שאין בו חידוש, כיצד ירגיש אדם חידוש בדבר? אבל בעצם זה מבוסס על עומק פנימי גדול. חכמי הפנימיות אומרים שאין יום שהוא דומה לחברו, ואין שעה שהיא דומה לחברתה, וכל יום ויום זאת מציאות חדשה לגמרי. זה לא כפל כזה של כפל ימים, היום, אתמול, שלשום, הדברים חוזרים, זה לא כך. כל יום מציאות חדשה, מציאות פנימית שונה ממה שהיה אתמול. מבחוץ זה אולי נראה אותו דבר, אבל לא צריכים להסתכל רק מבחוץ. יש עומק למציאות. וכל יום ויום מציאות מתחדשת ומשתנה לחלוטין, ומעשה שעשית אתמול זה מעשה אחר ממה שמעשה שאתה עושה היום. ולכן התורה אומרת, היום הזה אנוכי מצווך, זה צו חדש למציאות חדשה, לאדם חדש. יש התחדשות. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא לא מחדש את אותו הדבר, הוא מחדש מציאות חדשה. אדם צריך להתוודע לעומק הפנימי הזה של המציאות, ולדעת שבכל יום הציווי הוא לא יהיוק בעיניך כחדשים, זה באמת חדשים. אבל אפשר גם להבין את הפרשה הזאת לפי עניינה ומקומה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את כל החוקים, את השם אמרת היום והשם אמירך היום. הכוונה היא באמת כעת, בזמן הזה שישראל עומדים בעבר הירדן, שהיא כבר ארץ ישראל, וכל המצוות ניתנו בשביל ארץ ישראל, כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. עכשיו אומר להם משה רבינו, כעת שאתם פה בארץ ישראל, אתם מצווים על המצוות. היום מתחדש הציווי הזה, ציווי שנצוויתי בחוץ לארץ, זה לא היה, שם לא היה עיקר קיומם של המצוות. היום הזה, ביותכם בארץ ישראל, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה, רק בארץ ישראל, עם ישראל הוא עם. בחוץ לארץ יש יחידים. אין מציאות לאומית, אין מציאות של אומה. כל אחד הוא נפרד. יש שם אומות אחרות שאנחנו נמצאים תחתם, אבל האומה הישראלית היא איננה אומה אלא בארץ ישראל. ועל כן השם ממך היום להיות לו לעם סגולה. כעת אתה נהפך לעם, ולעם סגולה. אור החיים מסביר כאן, סגולה זה דבר מיוחד במינו, זאת אומרת זה משהו למעלה מהסדר הטבעי וההשגה האנושית. אם יבוא עם אחר ויעשה את כל רצונו של ריבונו של עולם כביכול, הוא לא יהיה שווה לעם ישראל. עם ישראל הוא עם מיוחד, עם סגולה, והקדוש ברוך הוא רוצה את מצוותיו של עם ישראל, וגם אם עם אחר יהיה הכי טוב שאפשר, הוא לא יכול לשוות לעם ישראל, כי הדמיון הוא לא על פי המעשים, הדמיון הוא במהות, בעצמיות, בעצמות הפנימית של האומה, זה בסגולה, בסגולה הישראלית. והקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם ישראל. שלוש פעמים הוא קורא את ברית, בהר סיני, ובואם לעבר הירדן, ומודיע להם שגם צריך לכרות ברית פעם שלישית על הר גריזים והר עיבל, ושם עומדים כל ישראל, מעמד מיוחד במינו. חצי מהשבטים עומדים בהר גריזים, חצי מהשבטים עומדים בהר עיבל, והלוויים עומדים באמצע. וענו הלוויים ואמרו אל כל ישראל, כל איש ישראל כל רם, ואומרים ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה תועבת השם עשה ידי חרש. ואחר כך הם אומרים ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם וכולי. כל הארורים המבורכים המדוברים כאן בפרשה הם דברים של מעשים בסתר. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם עשה ידי החרש ושם בסתר. ארור מקלי אביו ואמו בתוך הבית, אנשים לפעמים חושבים שאף אחד לא רואה אותם בתוך המשפחה, מעיזים לעשות דברים שלא מעיזים לעשות בחוץ. ארור משיא גבול רעהו ובסתר גם כן, משגה עיוור בדרך, הכל כאילו אף אחד לא רואה. אומר עצה לא נכונה, או מטעה עיוור בדרך, אף אחד לא יודע מזה. מטה משפט גר יתום אלמנה, וגם ענייני הראיות שבתוך המשפחה אף אחד לא רואה, לא יודע, אז זה יותר אין מעצורים, אנשים מתביישים מפני בני אדם שרואים אותם שהם עושים עבירות. אבל מה שאנשים אף אחד לא רואה, הם לא מתביישים. כשהקדוש ברוך הוא רואה, שוכחים. בני אדם רואים, מפחדים. כמו שאמר רבי יוחנן, שביקשו התלמידים שיברך אותם, הוא אמר, הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כי מורה בשר ודם. זה היה מאוד מעליב, שיהיה מורה שמיים מתלמידי רבי יוחנן כמורה בשר ודם. זה הציפיות, זאת הברכה. אמר להם אל תתמאו, שכן אנשים מתביישים לעשות עבירה בפני בשר ודם. זה דבר מאוד תמוע, לפעמים מתביישים אפילו הוא לא יכול לעשות, לא יעשה להם שום דבר, רק פשוט הוא יראה בן אדם שעשה עבירה, ומה הוא יעשה לו? לא, לא נעים. אבל אי הנעימות הזאת מונעת מאדם לעשות עבירות, לא יקבל עונש, לא יקבל שום דבר, לא נעים, לא רוצים שידעו שהוא כזה, שהוא נחשב. ואם את התחושה הזאת תהיה לבני אדם, שיהיה מורה שמיים עליהם כמורה בשר ודם, שלא יהיה להם נעים מפני ריבונו של עולם שהוא רואה. הוא גם כן רואה, הוא יותר טוב רואה, הוא רואה אל הלבב והוא יודע כל מעשה אדם. אבל התחושה הזאת היא צריך לפתח אותה, אחרת היא לא קיימת. ועל כן באים כאן העזרות המיוחדות במינם על כל העבירות שאדם עושה בסתר, שעלול לאדם לעשות בסתר, שעושה את זה בצורה כזאת שהוא אולי ועוד מישהו יודעים מזה, אף אחד לא יודע חוץ מזה. לפעמים אנחנו שומעים לפעמים בתקשורת כל מיני דברים שאנשים עושים בתוך ביתם, דברים איומים ונוראים, גילוי עריות, פעם בכוח, פעם בחרת, באופן דמי אחרים, והעזה שלהם לעשות את זה במשפחה, מפני שאף אחד לא יודע. באים העזרות החמורות האלה, דווקא מי שלוקח שוחד וכו', כל העזרות כולם, שידע לו האדם, כמובן לא רק בדוגמאות הללו שמובאות כאן, אלא שידע האדם שמה שהוא עושה בסתר זה יותר חמור, ויש על זה עזרות נוראות, כי זה בא בסיכום. הרוח אשר לא יקים בדברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן, והכוונה על כל הדברים שאף אחד לא יודע באופן מיוחד. אדם צריך להיות מודע שריבונו שם רואה וצופה ויודע. ובזה שנאמר כאן אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן, מבאר הרמב"ן כמה ביורים. בירושלמי בסוטה כתוב, כשירושלמי שואל מה כתוב אשר לא יקים את דברי התורה וכי יש תורה נופלת, רבי שמעון בן יקים אומר זה החזן, רבי שמעון בן חלפתא אומר זה בית דין של מתן, רבי יהודה ורבונה בשם שמואל על הדבר הזה קרא יושיהו ואמר עליי להקים, ואמר רבי יסי בשם רבי תנחום ברכיה למד ולימד ושמר ועשה והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור. כלומר, מוטל האדם לא רק להיות בעצמו בסדר, הוא צריך להקים את התורה בישראל. אדם יש בידו יכולת להשפיע, יכולת לרומם, יכולת לתקן, יכולת להציל, יכולת להוכיח, הוא חייב לעשות את זה. דרשו בהקמה הזאת בית המלך והנשיאות שבידם להקים את התורה, בידם מבטלים אותה. ואפילו היה צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, כלומר היה יכול להחזיק והוא לא החזיק, הרי זה ארור. הרמב"ן כאן מביא שדברים כפשוטם, להקים את התורה, אמרו על דרך האגדה זה החזן שאינו מקים ספרי תורה לעמידם כתקנם שלא יפלו, ולי נראה על החזן שאינו מקים ספר תורה לציבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו שמפורש במסכת סופרים שמגביעים אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחרם, שמצווה לכל האנשים והנשים לראות הכתב ולכרוע ולומר זאת התורה שעשה משה וכן נהגו. גם זה בכלל מה שנאמר כאן אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, הגבעה, להגביע את התורה ולהראות אותה לכל הציבור. אבל כמובן זה ההופעה החיצונית, בעצם אולי זה הרמז של כל עניין ההגבעה הזאת, מה שמגביעים את התורה ומראים אותה לכולם. זאת אומרת ענייננו להגביע את התורה ולהראות אותה לכל העם, לא רק להראות את האותיות אלא את התוכן ואת המשמעות ולהסביר אותה ולהראות אותה לכל העם, לאנשים ולנשים, מימין ומשמאל, מלפנים ומאחור, זה לא המעשה החיצוני כמובן, עם עיקרו כמובן התוכן היותר כללי. זה הדברים כמובן אמורים בעיקר לציבור לומדי תורה, שהשאיפה צריכה להיות לא רק לגדול כל אחד בעצמו, להתעלות, לעלות למדרגות גבוהות, אלא כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו צריכים לרומם את התורה בישראל. ועם ישראל מחכה לזה. באופן מיוחד בתקופה הזאת. יש לנו כאן בתוך התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. והפירוש הוא שצריך לא רק לעבוד את השם באופן הנכון והשלם, אלא צריך לעבוד את השם בשמחה. ואם לא עבדו את השם בשמחה, על זה באה תוכחה, על זה באים העונשים. כי עבודת השם שלא בשמחה היא איננה עבודה שלמה. ואיך צריך לעבוד בשמחה? בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. והארי מפרש בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, פירושו של דבר, יותר משמחה שאתה תשמח כשיהיה לך רוב כל. זכית באיזה פייס, סכום עצום, והשמחה מאוד גדולה, יותר מהשמחה הזאת צריכים לשמוח בעבודת השם. יש לך רוב כל ואתה מאוד שמח, לשמוח בעבודת השם צריך עוד יותר מזה. זה המשמעות של הפסוק. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מעניין, מצווה כזאת מרכזית, עניין כזה מרכזי בעבודת השם, הוא נמצא בצורה שלילית, כלומר, תחת שלא עשית לכן כעיש עונש, לא כתוב, עבוד את השם בשמחה, יש בתהילים, עבוד את השם בשמחה, אבל בתורה, שמחה זה דבר כל כך מרכזי, כל כך חשוב, למה זה לא נרשם באופן, כמצווה או ככלל, או, לא רק בתוך התוכחה, בסתר כזה, פעם שמעתי מעין הדבר הזה, נדמה לי, מספרים שמנחם מלי מויטובסק, כשהוא היה בדרכו לארץ ישראל, הוא היה רבו של בן נתניה, והוא היה מראשוני החסידות שעלו לארץ ישראל. אז הוא עשה סיור אצל גדולי תלמידי החסידות, גדולי החסידות, תלמידי המגיד ממזריץ', והוא בא גם אל רבי יעקב יוסף מפולנה, בעל התולדות יעקב יוסף. ההנהגה של בעל התולדות של יעקב יוסף הייתה שאליו צריכים להיכנס בדרך ארץ, בכבוד, מלובשים בצורה מיוחדת. אם מישהו לא היה מתנהל בסדר, הוא היה סורק אותו מעל פניו. לא היה, ככה הייתה ההנהגה שלו. רב נחם אל מויטובסק היה הולך רגיל ללכת דווקא בצורה כזאת, כי אני יודע, כמו שוויצר כזה, עם נעליים מחודדות, עם פייפ ככה בפה, ולא דווקא עם כל התלבושת וכל הזה. והנה הוא בא אל הרבה, היו קרוב, אני לא יודע, מגיל אחד או משהו כזה, שניהם תלמידי המגיד ממזריץ'. החסידים רואים איזה אדם מגיע בתלבושת כזאת, עם הסיגריה בפה, הוא עוד מעט נשמע צעקות שם בפנים, אני יודע מה יהיה שם. והנה הוא יושב שם הרבה זמן ומריחים בשיחה ושום צעקות ושום דבר, ואחרי זה הרב בבעל תודות יוצא ללוות אותו עד אכסניה שלו. וואי, זה היה בכלל לא מובן. מה פה קורה? מה זה? מה השינוי בהנהגה הזאת? טוב, שהוא חוזר בחזרה מזה, מליווי, הוא מסתכל על החסידים, הוא יודע שהם תמהים, מה קורה, ומה הוא עשה. אז הוא אומר לכם, אומר להם, אתם יודעים, מנחם מלני מויטובס הוא ענב מאוד מאוד. הוא מחביא את הענבה שלו בגאווה. הוא עושה את עצמו כאילו ככה, מחשיב, אבל בעצם זה הסתרת הענבה. ואיפה מסתירים את הענבה? במקום שאי אפשר יהיה לגלות את זה, רק באפשר בגאווה. משל, למה הדבר דומה של אדם יש לו יהלומים יקרים מאוד, הוא נוסע מהבית, הוא רוצה לשמור אותם, אז איפה המקום הכי בטוח שלא יחפשו? בפח הזבל. באיזה מקום, אף אחד לא יחפש שם יהלומים. אז גם הוא הכביא את הענבה בפח הזבל, בתוך הגאווה, בסתר, בפנים. יש דברים שהם כל כך חשובים שצריך להסתיר אותם, שאם אתה לא תסתיר אותם, אז הם יעלמו, יעבדו לך. אבל, ולפעמים אדם צריך שהוא יהיה ענב בפנים, והענבה שכולם רואים צריך לבחון אותה. אחד יכול להתגאות עם ענבה, והוא אני ענב. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הסתיר את המידה החשובה ביותר של עבודת השם. איפה אפשר להסתיר את זה שלא יתפסו את זה זרים? בתוך התוכחה, שם זה במקום הכי בלתי סימפטי, שם כתוב הדבר החשוב ביותר שצריך לעבוד את השם בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואל תחשבו שזה קל, זה באמת צריך עבודה גדולה מאוד כדי לעבוד את השם בשמחה אמיתית. זה השיא של עבודת השם, שאדם יודע לשמוח בעבודת השם. זה צריך להיות, לבוא מתוך אמונה עצומה, מתוך הכרת גדולת השם, מתוך הכרת טובו של ריבונו של עולם, מתוך הכרת המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל ונתן להם תורה ומצוות. מתוך עומק כזה של התבוננות, של טוב השם, ושגדולת החסד האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות, זה יכול להביא את האדם לשמחה בעבודת השם. שנים קודמות הזכרתי שהזוהר אומר שהתוכחה כאן בעצם רמוזים בה הרבה נחמות. משל, לאב שמוכיח את בנו, ובעצם הוא מלא באהבה לבנו, והוא רוצה שבנו יתנהג בסדר, אז הוא מוכיח אותו לפנים, מרים עליו בקולו, צועק, 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 אבל לא מתכוון לתת לו שום עונש. הוא רוצה שהוא ייבהל מהצעקות והוא יהיה בסדר. אבל בשום אופן האבא לא רוצה להגיע למצב כזה שהוא גם ייתן את המכה. הוא רק רוצה להישאר בזה שהתוכחה תשפיע ותעשה את פעולתה, וזהו. ואז האבא החכם, הוא גם אומר דברים כאלה שהם נראים תוכחה, אבל בתוכם כבר יש רמזים לבעצם אהבתו הרבה שהוא אוהב את בניו. והוא מביא כמה דוגמאות. מה הדבר הכי קשה שכתוב בתוכחה? גם כל מכה אשר לא כתובה בספר הזה, יעלם השם עליך עד ישמדך. הוא אומר, לא כתוב יעלה, כתוב יעלם. מם, הוא יעלים. שומעים את זה, חושבים שהוא יעלה, אבל הוא בעצם, אני אומר, הוא כבר מסתיר את זה, שהוא מרמז בזה שהוא לא יעלה, יעלים את זה. עד שם דח. הרי זה לא יקרה אף פעם. אז ממילא זה לא יהיה. כי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לישראל שאף פעם לא יכלה זרם. ולפני כן הוא לא ייתן להם את המכה הזאת, רק עד שיגיע הדבר הזה, עד שיגיע, נו, לא יגיע. אז ממילא זה לא יהיה. כלומר, התוכחה היא תוכחה אשר לתשב, אשר יואב השם יוכיח. מאהבת השם הגדולה אותנו, ומחפצו וטובתנו, הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו בצורה כל כך חזקה, בוטה, מכאיבה, מפחידה, מבילה, אבל בעצם כוונתו כמובן מרוב אהבה, מרוב אהבה אלינו. בסוף התוכחה כבר יש רמז למה שיהיה לגולת ישראל, ושוב פעם הכל ברמז. היו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת יומם לילה ויומם, ולא תמיד בחייך בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. כאן יש רמז שלקראת הגאולה, אוניות בדרך אשר אמרתי לך, אתה תיפגש עוד פעם עם הדרך הזאת. כאן כבר לא כתוב, כתוב כאן והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. מה פירוש הדבר הזה? אתם תהיו מוכנים כבר להתמכר ואין קונה, מוכנים לתת, אף אחד לא רוצה לקחת. הכוונה היא זאת, כל העמים יבואו על ישראל לקראת בעתיד לבוא באוניות, ואז יקרה להם מה שקרה בקריאת ים סוף, אותו הדבר. וזה ושפחה של מצרים באוניות, תיזכר אחרית כראשית, כמו שהיה אז מצרים, ככה שמשפחה לאותו המצבים, ואתה תיבהל מאוד מאוד ותהיה כבר מוכן להתמכר, רק שלא יקרו, אבל אין קונה, מפני שהכל זה רק יהיה איום באלמה, ואז כל האוניות הכל יטבע וישראל יגאלו. זה בעצם הפסוק האחרון המרמז כבר את עניינה של הגאולה. כלומר, כדרכו של הזוהר, הוא תמיד נותן לנו עוד פן יותר עמוק להבנת הדברים בעומק הפשט, לא את הפשט אלא עומקו של הפשט. וכמובן זה לא דרשה, אלא יש בזה אמת אמיתית. ואנחנו חשים שאנחנו לא רחוקים מאותו העתיד המצופה של גאולתם של ישראל ההולכת וקרבה. התמכרתם שם לאויביך, לאויביך, מעין בחינה כזאת אנחנו פוגשים היום, נכונות לוויתורים, לא רוצים לקבל את הוויתורים שלנו וכולי, אין קונה. אנחנו נמצאים ומתקרבים לימים הנוראים. נשארו לנו רק עוד מהיום, נכלול את השבת שעברה עלינו, אז זה 10 ימים. 10 ימים, כמו שעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, יש 10 ימים שלפני ראש השנה. מספר 10 הוא כולל בתוכו 10 מדרגות, 10 בחינות. כאן קודם שרנו את השירים כאן, גם כן מי ששר בסודן. בחינות מדרגות. 10 ימים זה זמן לתקן כל יום בחינה, כל יום מדרגה, כל יום מתקן עוד איזה תכונה. יש תכונת החסד, תכונת הגבורה, תכונת החסד היא עניינה לעשות טוב, קום ויעשה, לעשות דברים טובים. תכונת הגבורה עניינה להתגבר ולהימנע מלעשות דברים שלא נכונים לעשות. יש התכונה יחד, המורכבות של שניהם ביחד, יש מנתה של התורה. אלה ימים שצריכים בהם עבודה מיוחדת, עבודה של שיפוץ, של טיהור, של ניקוי, של תיקון. ויש בהם גם היכולת לתקן, וגם בעצם מצד שני, כיוון שאלה ימים שעניינם לעסוק בתיקון, אז גם מי שלא עוסק בתיקון זה קצת לא בסדר בכפליים. יש, זה הימים המתאימים, ומי שמזניח את העבודה המיוחדת המתאימה לימים האלה, ההנהגה שלו היא נראית בחומרה יתרה לעומת שאר הימים בימות השנה. ימים שאנחנו צריכים לא מתח של עצבנות, לא מורה שמקפיא את הכוחות, אלא מתח בריא, מתח רוחני בריא של עשייה, של יצירה, עם אמונה עצומה שריבונו שלם אוהב אותנו ושמח בנו ורוצה בטובתנו, ושמח על כל התעוררות תשובה שלנו ועל כל הרהור תשובה ועל כל מחשבה טובה ועל כל מעשה טוב, ומקבל את זה ברוב שמחה ובאהבה גדולה, כמו שאנחנו אומרים כל יום כמה פעמיים, אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם, אהבה רבה. אהבת עולם זה כפשוטו, כלומר אהבה עצומה. ומי שאוהב שמח בכל דבר טוב שהוא רואה אצל אוהבו, ואם הוא רואה דבר לא טוב, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה להקפיד עליו, הוא מחפש את הדרך איך לא לראות את זה. ואם הוא עושה תשובה קטנה, טוב, ברוך השם, ברוך השם ששיפרת ולא צריך להניש אותך. כלומר, צריך לעבוד את השם עם אמונה וביטחון עצום שהקדוש ברוך הוא שמח בכל דבר. כי אם אדם נכנס למתח של פחדים ועוסק בתיקונו מתוך חוסר אמונה שהוא יצליח ושהוא יתגבר וחש שהוא כל כך לא בסדר, או לא כל כך לא בסדר, אבל כל פנים משהו לא בסדר, הוא לא יכול לתקן את זה היטב והוא מיואש. זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הגישה הזאת, הוא לא רוצה שאדם יהיה כזה. הוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו אהבה רבה, והוא רוצה וחפץ רק בטובתנו. כי לא חפץ במות המת, כי לא יחפוץ במות המת, כי בשובו מדרכו וחיה. והדברים הם לא לפנים, אלא במציאות אמיתית, כלומר באמונה, בביטחון ובתחושה שקדוש ברוך הוא על כל דבר טוב שאנחנו עושים יש סייעתא דשמיא עצומה. כך צריך לעבוד את השם בימים האלה, ברצון שנגיע לימים הנוראים, לראש השנה, ליום הכיפורים שאחריו, לחג הסוכות שאחריו, ולשמחת תורה, ונעלה מעלה ממדרגה למדרגה. ובעזרת השם יהיה לנו שנה שקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לטובה ולברכה, שנת גאולה, כמו שרמזו חכמים שמוצאי שביעית יכול להיות משיח. זה לא מן הנמנע, ואף אחד לא יגיד שאם הוא יבוא לא הייתי בטוח, חשבתי שכבר כמה פעמים לא בא, אז אי אפשר להגיד, אין ביטחון שהוא לא יבוא. זאת נקודת המוצא. אנחנו לא יכולים להגיד שבוודאות שהוא יבוא, אבל ספקה דאורייתא לחומרא.